והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה ירשתה לאה שבתה בה. הגאון רבי חיים פלאצ'י היו לו שלושה בנים גדולי עולם. הראשון רבי אברהם, והשני כתב רבי אברהם למעלה מ-20 ספרים. השני היה רבי יצחק פלאצ'י בעל היפה ללב, והשלישי רבי יוסף, גם הוא כתב כמה ספרים. ואברהם פלאצ'י כותב על הפרשה מה הקשר בין פרשתנו זו לפרשה שלפני כן. מה כתוב בסוף הפרשה? אני לא שומע. עמלק, תזכור את אשר עשה לך עמלק. מה זה קשור עם עמלק? ככה הוא שואל. מיד אחרי עמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח והיה כי תבוא אל הארץ. אז הוא מקדים ואומר, די, מה קרה? מה נהייתי? מזכיר הפועלים. אז הוא אומר, הוא אומר, יש שלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ. אחד, למחות את עמלק. שתיים, לבנות בית המקדש. שלוש, למנות עליהם מלך. אז זה צריך שיהיה לפי סדר. מה הסדר? מביא שם הסדר הוא שקודם, תחילת הכל, זה מחיית עמלק. צריכים להרוג את עמלק. אבל לפני עמלק, צריך לבנות בית המקדש. דבר ראשון, כשנכנסים לארץ, לבנות בית המקדש. אחרי בניין בית המקדש, להרוג את עמלק, להשמיד אותו, ואחרי זה למנות מלך. אז הוא אומר מה שראית ששאול מינו אותו, שלא כדין עשו. לכן שמואל הקפיד עליהם. מה אמר להם? הלא כציר חיטים היום, אקרא אל השם וראה מהיות קולות וברקים. זה היה תמוז. מינו את שאול ועוד לא ביקשו. ומה ביקשו? ביקשו מלך כמו שימלוך עליהם ככל הגויים. על זה נענשו. ושאול אחר כך בעוונות הרבים גם לא המשיך במלכות שלו, נהרג במלחמה. ואחר כך בא דוד. אז אם כן, איך שיהיה, הביא עמלק ואמר לה, היה כי תבוא אל הארץ, אחרי שאתה תמחה את זכר עמלק. ולמה עמלק? מה הוא רוצה מעמלק? עוד לא נכנסנו לארץ, כבר התחיל עמלק, אלא כותב, ככה הוא מביא בשם המדרשים. כל מקום שכתוב היוגד בתורה, זה היה עמלק. עמלק ידוע חי 400 שנה. מה שמו וזכרו. הוא היה בנו של אליפז. הוא לקח את הפילגש, ותלת לו את עמלק. אז לקח ותלת לו את עמלק, ועמלק האריך ימים. הוא היה שונא את יעקב אבינו. הוא שרץ אחרי יעקב שהיה בבית לבן. והלך אצל לבן ויגד ללבן כי ברח יעקב. כאן כתוב כי ברח. אותו הדבר, הוא האריך ימים עד אחרי יציאת מצרים. יציאת מצרים הרשע הזה היה ראש ה-FBA. הלך אחרי ישראל וראה שהם ממשיכים את הדרך. מיד חזר ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. כאן כתוב כי ברח העם, שם כתוב כי ברח יעקב. כך רבי יעקב בעל התורים מביא בשם המדרש. אז אומר, אם כן עמלק, כל המטרה שלו הייתה להילחם בישראל, למחס ושלום, לעקור את ישראל. רבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם כותב שעמלק רצה לעשות את יעקב אבינו נכה, או להרוג אותו או לעשות אותו נכה. למה? כדי שלא ייקבר במערת המכפלה. אז הנה יש לנו עוד אלה שנלחמים במערת המכפלה, אלה העמלקים שלנו. נהנים מכספי המדינה, וכדומה, ומצהירים אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ועושים צחוק מהכל. אז אלה רשעים ארורים, וגם מי אלה שיושבים בחברון? אלה העמלקים. גמרא אומרת, אם אתה לא יודע מי זה עמלק, תראה איזה מלחמה שנלחמים הגויים בנו, תדע, אלה העמלקים. אין מלחמה שאין נוצח בה, שאין בה מזרע עמלק. אז זה הם העמלקים. עכשיו יש גם טליבן, יש ברוך השם, לא חסרים. מינים מינים יבואו בכאן. אז אומר עכשיו, אומר הרב חסד אברהם, עמלק רצה שיעקב אבינו לא יקבר מערת המכפלה, ולא הצליח. עכשיו הוא רצה שלא ייבנה בית המקדש, למנוע את בניין בית המקדש. ולכן הוא בא עכשיו ובא להילחם בישראל, שלא ייכנסו לארץ. לכן אמרה התורה, מיד אחרי תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, והיה כי תבוא אל הארץ, מיד תביא ביקורים, ותביא לפני השם יתברך, והגעתי היום, וכו', כדי שימחה שמו של עמלק בקרוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שיקום מיד וברוך. מאוד, כתוב שם, הרי זה היה כי תבוא אל הארץ. למה אמר הארץ? והיה כי תבוא אל ארץ ישראל, והיה כי תבוא אל האדמה. מה זה? ועוד פעם אומר, לקחת מראשית כל פרי האדמה. הרי זה אמר פרי האדמה גם. כאן קשה. למה? כי מה מביאים ביקורים? ביקורים מביאים מפרי העץ, שבעת המינים. יכול לאתר בשאר פירות, אבל העיקרו שבעת המינים. מה עושה פה פרי האדמה דווקא? אז צריך להבין. אומר, והיה כתבו אל הארץ, סתם ארץ שאמר ארץ וארץ העליונה. אומר רבנו חיים בן עטר, והצצתי בפרשה זו. מה התכוון הצצתי? הוא הציץ ברוח הקודש. בפרשה הזאת, מה זה והיה כי תבוא אל הארץ? זו אומר הכוונה ארץ ישראל העליונה. תדעו כמה מעלת ארץ ישראל אין ארוך אליה. כמה יש טיפשים וממשיכים להיות טיפשים. עוזבים את הארץ והולכים לכל מיני מקומות, ארצות מאות, תפילות בחוץ לארץ. כמה הקדושה פה שורה והשכינה נמצאת. כל יהודי שיוצא, אומר רבי חיים בן עטר, מארץ ישראל לחוץ לארץ, מגלה את השכינה יחד איתו. הוא אומר, יש שתי סוגי גלות השכינה בגלות הזאת. אחד, אם אתה מכניס גוי לכאן, מושיב אותו פה בארץ ישראל, הלוא הגמרא אומרת, על הפסוק, לא תחונם, לא תתן להם חנייה בארץ. זה אחד. שתיים, שיהודי עוזב את ארץ ישראל, אפילו לזמן קצר, והולך לחוץ לארץ, גורם גלות השכינה. אז הוא אומר, היה כי תבוא אל הארץ, זו הארץ העליונה, שמי שהולך פה, הולך לשם, הולך גם שם. מה, מאיפה למדנו? דוד המלך אומר בתהילים, את הלך לפני אדוני בארצות החיים. מרה אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, וכי אדם יכול ללכת בשתי ארצות, למה לא אמרת בארץ החיים, אלא ביקש, יהי רצון מלפניך שלא אצטרך לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ, כי כל מי שימצא בארץ ישראל, נשמתו מהלכת בארץ ישראל העליונה, היא מכוונת כנגד ארץ ישראל זו. ולכן ביקש, איך הוא אמר שמה? מראה במסכת עבודה זרה מביאה, שכל מי שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. מה פירוש? איזה ימים ללא אלוהי אמת? אומר, אין לה אדם שמתפלל פה בארץ ישראל, אז התפילה אולי ישירות השכינה, והוא משבח את הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא מתפלל בחוץ לארץ, הוא נראה כאילו עובד עבודה זרה. מה עבודה זרה? כיוון ששמה אין פתח של השמיים. הפתח של השמיים אבל בחוץ לארץ סתום. אז איך תעלה התפילה בחוץ לארץ? מי שמתפלל, יש איזה מסדרונות בתוך הרקיע, חלונות שעובר דרך שם. מי יושב בחלון? המלאך, השר של אותה מדינה. נאמר, אחד נסע לטורקיה, פלל שם. המלאך של טורקיה יושב, השר, גובה מס מהתפילה שאדם מתפלל. לפעמים יש לוקח 50%, יש לוקח 80%. כל אחד זה השיגעון שלו. כל מדינה, נוסעים לבולגריה, נוסעים לרוסיה, נוסעים לאוקראינה, נוסעים לארגנטינה, לא יודע לאן, נוסעים כל מיני מקומות, מטיילים, או שמותר לצאת, אסור לצאת לחוץ לארץ. אז יוצא מחוץ לארץ, א', גורם גלות השכינה, ב', שהוא מתפלל, הוא מתפלל ועובר את התפילה דרך המלאך שהוא ממונה שר, זה מלאך רע, מלאך גוי, כמו הגויים, כמו סוג של אותה מדינה. אז זה מלאך השם מצילנו. וגם הרמק הוסיף עוד, ואמר תראה שאין הזמנים של התפילה שלנו כאן כמו הזמנים של התפילה בחוץ הארץ. שונים. אם אתה תלך למזרח ומקדים בכמה שעות לפני כן, הם אצלם כבר אמצע הלילה. עוד מעט באוסטרליה, ניו זילנד, עוד מעט בוקר. בוקר של יום שישי. ואילו באמריקה עכשיו בוקר של יום חמישי. נו, אז מה עשית? אז הכל הפוך. אותו הדבר שבת ויום טוב, פה אצלנו שבת, בגן עדן עושים שבת לפי שעון של ירושלים. אבל שמה זה לא שבת אמיתית. וכתוב בזוהר הקדוש, העולם לא זזה שכינה מארץ ישראל, ואפילו בשבתו דחול. וכולם המפרשים באו תמהים. יש שבת של חול? או שבת או חול. אלא בא הגאון מבילנה ואמר, חול, הלו, תקומו שמה, תתעוררו, סליחות. אז אומר, העניין הוא שזה היה גרשיים שמה, חול, וזה בהעתקה נעלם. אז לכן אמר, אפילו שבתות של חוץ על הארץ, בכל זאת יש שמה זה שבת. שלא אמר, אז אני אעשה כאילו, אני אעשה חול, אני אלך לפי שבת של ארץ ישראל, לא. אתה לפי המדינה, ארץ שאתה יושב בה, לפי זה אתה עושה את השבת. אבל זה לא שבת אמיתית. וכן ראש השנה. מתי העולם נידון? בבוקר של יום ראש השנה. ביום, לא בלילה. אז המשפט הוא ביום. אז משפט ביום, בחוץ על הארץ, זה לא באותם שעות בכלל. תראה, כמו שאמרנו, במזרח, בארצות המזרח, ואנחנו יצאנו לילה והם דנים אותם שם. אבל באותו דבר, בארצות הרחוקות, כמו דרום אמריקה ואמריקה עצמה, הרבה אזורים באמריקה, באופן, נאמר במערב ארצות הברית, שם זה גם כן מאוחר יותר, זה 10 שעות הבדל, יש מקומות אפילו 12 שעות הבדל. לכן אומר תדעין כמו ארץ ישראל. לכן אמר הארץ, ובן חיים בן עתר, זו הארץ העליונה, שמי שיושב בה זוכה לנחול את העולם הבא, ויש לו חלק בעולם הבא. לכן צריך האדם מאוד להשתדל להיות בארץ ישראל. זאת אומרת, וירשתה וישבתה בה. מה זה וישבתה? ואמרת וירשתה. וירשתה וישבתה. אלא לפי המהלך של רבנו חיים בן עתר, שהמדובר הוא על ארץ ישראל העליונה, זאת אומרת על עולם הבא, אז מדובר שיהיה לך ירושה שם, וגם תוכל לשבת. מה תוכל לשבת? יש, שמעתי פעם ממור אבי שפרשו, היה מעשה היה נורא, שירעיש את העיר בגדד. מה היה? אחרי פטירת הבן ישחי, בן ישחי נפטר בתרסת. עשר שנים אחריו נפטרה אשתו הרבנית. הייתה זקנה ובעלת מעשים טובים. נפטרה אשתו. נפטרה אשתו, באו מיד אנשי חברה קדישה, טיפלו בה, והנשים, באו נשים צדקניות שמטפלות מה שצריך, עשו, רחצו, תיהרו, התבישו, והנה, אחרי שהתבישו אותה, פתאום התעוררה. נבהלו מאוד. אז היא עשתה להם ביד, אל תיבהלו, רגע, אני הייתה חדשה מאוד, הביאו לה איזה מעט מים, מעט כל מיני תה של שמחזק, והתיישבה במיטה, אמרה תדעו שהיא מתה כבר, ועלתה למרום. עלתה למרום, ומלאך אחד הוליך אותה לאיזה מקום בגן עדן, היה שם אולם טרקלין מפואר, וראתה שם מרחוק את בעלה יושב על כיסא רם ונישא, הגאון רבי יוסף חיים, ולידו יש שתי כיסאות. כיסא אחד היה כתוב רבי יעקב בנו, הוא היה בחיים עדיין, וכיסא שני פנוי, לא היה כתוב עליו מי. אומרת, והתיישבתי שם על יד בעלי. אומר, אחרי דקה בא פתאום מלאך, אמר לי, גברת, מה את עושה פה? אמרתי, אני שלחו אותי לכאן, יודעת, אני עכשיו באתי, תגידי בוקר טוב, תגידי ברוכה הבאה. אמר לה, לא, לא הזמן שלך. מה את, אז תחזרי חזרה למטה, רק עצוב הראות לך בשמיים את החלק של גן עדן שיש לבעלך, שזכה על ידייך לכל זה. אז נתנו לך את ה... ויש לך עוד 10 שנים לחיות. אז חזרה וכן היה. אחרי 10 שנים מאותו מעשה, הלכה לבית עולם ה... זאת אומרת לכם, ורשתה, וישבתה בה, שתשב שמה. לא יחזירו אותה בחזרה, אז עוד פעם, הודיעו לוויה שלה, ופתאום היא קמה, מת חי. קרה כמה פעמים גם פה, שהיה נפטר, ואחרי זה התעורר. כן, צריך להיזהר. אז אומר, זה ורשתה וישבתה בה. ואמר, מה אמר לו אחרי זה? אשר תביא מארצך ולקחת מראשית כל פרי האדמה. אשר תביא מארצך פרי האדמה, קשו. הלו, לא מביאים פירות האדמה, מביאים רק פירות של העץ. מה העניין של האדמה? קשת הקושיה הזאת, הרמב"ח, הרב של ירושלים, היה לפני 400 שנה, בנו משה בן חביב, גאון גדול היה. הוא קבור בהר הזיתים. הקבר שלו נמצא היום, ברוך השם, שלם. אז הוא שואל את השאלה הזאת. מה זה לקחת פרשית פרי האדמה? אנחנו אומרים, פרי העץ. לא מביאים ביקורים פירות האדמה. מה שיהיה לא מביאים, רק פרי העץ. אז מה הוא אומר פה? פרי האדמה. אומר, אלא האדמה, ארץ ישראל נקראת אדמה, אדמת קודש הוא. ואיפה ראינו? מזבח אדמה תעשה עדי. ארץ ישראל נקראת מזבח. כל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור אצל המזבח. איפה ראינו? כתוב בפסוק. איך כתוב? יפה, וכיפר אדמתו עמו, זה גמרא בכתובות. גמרא אומרת שכל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור אצל המזבח, המכפר. וכיפר אדמתו עמו. ובירושלמי מובא שכשהיו מביאים איזה חכם שנפטר בבבל לארץ ישראל, היו לוקחים מעט אדמה מהזה, שמים על ארונו, ואחר כך קוברים אותו. אז יש עניין שיהיה עליו אפר ארץ ישראל. מעלה בזה. אז הוא אומר, לקחת מראשית כל פרי האדמה, זה פירושו ארץ ישראל נקראת אדמת קודש, כמו שאמר לו. עכשיו נעליך, כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש, הוא אפילו זה היה במצרים, אבל לפי שעה היה לו מעלה של ארץ ישראל. כך כותב גם רבי אברהם אזולאי. כותב, איך ישראל, שהיו במדבר, כל הזמן היו מקריבים קורבנות, אז יש מדרש, הרי אין קורבנות, אלא בבית המקדש. יש מדרש שאומר שכל בוקר וערב היה בענן, מטיס אותם להר המוריה, מקריבים קורבן וחוזרים. אבל זה לא פשט. 600 אלף איש לקחת אותם. אז רבי אברהם אזולאי מתרץ, אומר שכל עוד והיו בתחת השכחת משה רבנו, הנהגתו, אז הם היו כאילו בארץ ישראל. ואז ממנה חנו עליהם כל אותם מצוות, ויכלו להקריב קורבנות כדת וכדין. גם קורבן פסח וכדומה. אנחנו רואים שם שהיו מקריבים. מה אומר?
למה
מה?
למה התורה נמצאה במדבר סיני?
יפה.
למה הגמרא נכתבה?
יפה. בוקר טוב, ברוך. למה ניתנה התורה בהר סיני? נו, תגיד, תענה. זו שאלה של המדרש, פרשת יתרו. קראנו את זה כמה פעמים. שאם, למה? כדי שאם היה בעיר, אז היה אדם אומר, מתי אני לומד תורה? רק אם אני יושב, ויש לידי מזגן. והפנקה שמה עובדת, וכל הזמן דוחפים אותה ימינה שמאלה, ויש לי שמה קיוסק, ואני יכול לאכול עוגות, ויכול לאכול כאחים, ויכול לשתות, ויש לי נרגילה בפה, ואני בא לבית הכנסת בבוקר, הוא לוקח קפה, עד יוצר אור בורי חושך, הוא לא מפסיק לשתות קפה, עד שהוא מגיע להשם אלוהיכם אמת, אפילו כעד שמה. אמרתי לאחד, תשתיל צינור, השם ישמור, כמו בלא עליכם. אז ככה היה, אם היה מדבר, אם היה בעיר, לא היה לומד תורה, אלא מתי שיש לו תנאים. בא, נתן לנו את התורה במדבר, שאפילו... אדם, אין לו בית, אין לו שדה, אין לו אוכל, אין לו כלום, לא מקום זרע. ומן יורד, מן ירד לו מהשמיים, הוא יושב וילמד תורה. זה המדרש. אבל הזוהר הביא עוד פירוש. בזכותך עכשיו נלמד מה אמר הזוהר. זוהר אומר, המדבר זה היה מקום, זה מקום מושבו שסמכמם הרשע. אז הוא השטן וכל גונדה דילה גרים שם ומתנחלו במדבר. אז אם היה הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ ישראל ונותן את התורה בארץ ישראל, היה אומר השטן, אתם רואים? הוא לא יכול עליו חס ושלום. הוא לא יכול עליו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלך בתוך מדבר סיני. איך כתוב בתורה? נחש, שרף ועקרב. מה, התורה מפחדת מנחשים, שרפים, עקרבים, הרי הענן היה הורג את כולם, אלא יש נחש קדמוני, שרף שהוא רוחני, ועקרב גם רוחני. הם אלה, הסתרא אחרא, הכוחות, שלושת הכוחות של סתרא אחרא, שהם נחש, שרף, עקרב, היו שולטים במדבר. בא הקדוש ברוך הוא לעין כל העולם כולו, מסר את התורה שם להראות ומלכותו בכל משלה. הוא מושל גם בעליונים, גם בתחתונים, ואין שום אחד מהנבראים שיכול להמרות את פי. אז אכן, נתן לנו את התורה במדבר. אז אם כן, מכאן ראינו שזה מעלת ארץ ישראל, חשובה מאוד כנגד, כנגד ארץ ישראל העליונה. לכן אומר, תביא אשר תביא מארצך. מה זה? אומר אדם אחר פטירתו, עולה למעלה, לוקח איתו ביקורים. מה זה ביקורים? מסכתות, הוא לומד תורה, הלכות, שיעורי תורה, לומד כל מיני זה. נו, מה יהיה הסוף? אתם כל הזמן תשנו? כל הזמן? לפחות איזה 5 דקות יהיו ערים. אז אומר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הביא לנו את התורה פה ואומר, תביא איתך מצוות שם, אני מקבל מצוות. כל מיני מצוות שהוא עושה, תביא מארצך. ושמת בתנא, סל שיש בו מצוות הרבה, לוקח איתו מצוות ומעשים טובים. לא כמו יש כאלה, מביאים איתם כל מיני שטויות, אומר, כמה אכל, כמה שתה, כמה בנה, כמה בניינים בנה וכדומה. לא, צריך... נשמות. ואז מה אתה עושה? תנא. מה זה? אומר הגאון חידה, סל של ספרים. איזה ספרים אתה למדת? איזה ספרים אתה יודע? ואף זה הלכת אל המקום, איפה זה המקום? זה בדין של מעלה. ותעמוד ליד הכהן, לשכן שמו שם, בתא אל הכהנים. מי זה הכהן? זה המלאך, מיכאל, הכהן הגדול שהוא משמש למעלה. תבוא ותגיד לו, הגעתי היום, ארמי עובד אבי. מי זה ארמי? ארמי זה יצר הרע, רמאי, שקרן, יצר הרע. הוא בא ועובד אבי. מה זה עובד אבי? הוא החטיא את אדם הראשון, חווה והחטיאה את אדם. אז ארמי עובד אבי, הוא גרם לו מיתה וגרם מיתה לעולם. אז הוא אומר, ואז וירד מצרימה, אז ירדנו לעולם הזה שזה מצר, ויש פה רק צרות וכל היום. ויראה אותנו המצרים ויענונו. מה זה יענונו? באו מדינות, ממשלות, וגם כעת יש ממשלה מיוחדת במינה, משובחת. אחד יותר טוב מהשני. שמונה ראשים, זה נחש עם שמונה ראשים. ויש שם מיסים וארנוניות והכל במסווה שאני לא מעלה מסים. וכל היום מריבות שם, אין דבר, עד שזה יתפוצץ. ורשתה, אומר מה זה ורשתה? היה צריך לכתוב, ורשתה, מה זה רשתה עם ה? ומפיק ה? מה עושה ה פה? זה לפי הדקדוק, לא היה צריך להיות. אומר אלא, תביא איתך חמישה חומשים, זה ורשתה. תביא איתך, תדע את כל התורה, כל מצוות התורה, תדע אותם על בוריים. ועוד, יהיה לך, תזכה לנשמה שיש בה חמישה חלקים, כמו שהמדרש בראשית כותב, חמש שמות יש לה לנשמה, והם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כמו ויהי האדם לנפש חיה, ביחידה, וגם כן. אז באיך זוכה להם? נפש על ידי מעשה המצווה. נאמר, הוא הולך לבית הכנסת, אז ההליכה שלו לבית המדרש, ההליכה עצמה, הוא מתקן את הנפש. אחר כך הוא יושב שם ולומד, או שומע דברי תורה, הוא מתקן את הרוח, זה דיבור. למה? בלי רוח, בלי חמצן, אתה לא יכול לדבר. זה חמצן. אחר כך הנשמה זה המחשבה, שאתה מבין מה אתה לומד. אתה מתבונן בתפילה, אתה לא אומר סתם תפילה, מהשפה ולחוץ. תפילה בלא כוונה, כגוף ולא נשמה. אחר כך צריך גם חיה. מה זה חיה? לחשוב לשם שמיים. אני כעת מקיים, גם כעת, אנחנו חושבים נובדים, לקיים מצוות עשה מהתורה והגית בו יומם ולילה. לא ימו ספר התורה הזה מפיך. אנחנו מקיימים מצווה שלומדים תורה. יושבים בבית הכנסת, גם כן יש מצווה לשבת בית הכנסת במורה ופחד ולשרת את הקדוש ברוך הוא. זה מחשבה, כוון לשם שמיים. אחר כך יחידה שיהיה שמח בכל מצווה ומצווה שתבוא לידו, או תורה שהוא זכה לשמוע אותה, או תפילה שהוא זכה להתפלל אותה. לשמוח יותר אם היה מרוויח אלפי אלפים דינרי זהב. זה, וכך כתב רבנו ארי, רבי חיים ויטל מעיד עליו, שלא הגיע רבנו למעלה הגדולה הזאת, אלא על ידי השמחה בקיום המצוות. שהיה שמח בא עד גדר, עד אין קץ, עד גדר האחרון. אומר, זה המעלה של האדם, לכן אמר, ורשתה והה. אז אחר כך אמר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. אז זה הרמב״ם בא, וכתב הלכות ביקורים. ופלא פלאים, בוא תראה מי זה היה הרמב״ם, ענק שבענקים. כותב הרמב״ם, כמה זה ביקורים? כמה צריך להביא? אומר, אחד מ-60 מכל היבול שהעצים הוציאו. אם העצים הוציאו נאמר 60 טון, תביא טון אחד של פירות, תיקח איתך לירושלים, זה ביקורים. הקשו על הרמב״ם, כל המפרשים באו. מה, מאיפה הביא את זה? ריבונו של העולם. הוא לא כתב מקור. אבל יש לנו משנה, אומרים אותה כל בוקר. אלו דברים שאין להם שיעור. מה זה אין להם שיעור? לא משנה כמה, אפילו אחד. הפאה, כמה פאת השדה, כמה שאתה רוצה. והביקורים, והרעיון, וגמילות חסדים. אז מה הרמב״ם, מאיפה הרמב״ם מביא שביקורים זה אחד מ-60? נשאר בקושייה, צריך עיון. עד שבא עליו השלום, הגאון מבינה, היה חכם, מחוכם, בקי בחשבון, חיבר שלוש מסכתות יחד. שלוש מסכתות. מסכת אחת, מסכת כלים. מסכת כלים מובא שם פרק ב', מה זה תנה? כמה זה תנה? תנה זה סל. יכול להיות, יש כאלה שהיו מביאים, הגמרא אומרת, העשירים היו מביאים בכלי של זהב, ששמו תנה, העניים היו קולעים ממקלעות, והיו שמים את זה כמו ענפים של אולם, קולעים ושמים שם את הפירות ומביאים. ומה היה? הכהן שהיה לוקח סל, זה נקרא חד פעמי, לוקח אותו, לא מחזיר לו. אבל העשיר היה מביא בכלי זהב, היה הכהן שופך את זה שם, יש לו איזה מכן מיוחד, מחזיר לו. הגמרא אומרת על זה, בתר עני, אז העני אותם, מסכן העני הזה, עד שעשה את הסל הזה, עבד עליו כמה לילות, ואשתו ובניו, עד שקלעו את כל הזה. ואחר כך הכהן לא מחזיר לו אפילו, לוקח את זה. אז הוא אומר, בתר עני, אז העני אותם, מסכן, הוא עני, גם העוני הוא מפשיך אחריו. אז עכשיו, מאיפה למד הרמב״ם? אז כמה זה תנה? אומר שם מסכת כלים, המשנה שם אומרת, רבנו עובדיה ברטנור המפרש, תנה זה חצי שעה. חצי שעה. בסדר, בואו נזכור. חצי שעה זה תנה. עכשיו, יש לנו עוד גמרא אחרת. איפה הגמרא הזאת? איפה הגמרא הזאת? בבבא... יש בבא מציעה ויש בבבא קמה. בבבא קמה, סליחה, לא, אני טעיתי. יש גמרא בכתובות, קוף י' א', הגמרא שם אומרת, בוא המשיח, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלט. זאת אומרת, לא נצטרך לעבוד יותר. יבוא, אתה קם בבוקר, פותח את החלון, יוצא לך איזה מאפה טרי שאתה רוצה, זה גלוסקאות, מיני מאפה. כלי מלט, בגדים יקרים, יפים, מה שאתה רוצה, הארץ מצמיחה לבד. והגמרא מביאה פסוקים. אחרי זה ממשיכה הגמרא ואומרת, שעתידים, אפילו עצי סרק שבארץ ישראל, נכון? יש בקרן קיימת מלא עצים היום, ששרפו אותם הישמעאלים ממח שמם, שרוף אותם הקדוש ברוך הוא. בקיצור, העצים האלה שאתה רואה, כל עץ כזה עתיד להוציא מסע של שני חמורים פירות. אין עץ שלא יוציא מסע שני חמורים פירות. טוב. עכשיו, כמה חמור נושא? אנחנו צריכים לדעת. אומר הרמב״ם, אומר הגאון מבינה, הרמב״ם לא כתב לנו, אבל הוא יודע שאתה למדת, אז אתה תדע. יש לנו בבבא מציעה, מי שמכר לחבר שלו חמור, או הזכיר לו חמור, ואומר לו, אבל תיזהר, אל תשים עליו מסע יותר מדי, שלא ייפגע. אם ייפגע, אתה משלם לי את ההוצאות, את הנזק. אומר בסדר, כמה יכול חמור להרים? הגמרא אומרת שמה, כל חמור לתך. כמה זה לתך? לתך זה חצי קור. חצי קור זה לתך. אז כמה זה, וכמה זה חצי קור? 15 שעה. וארץ ישראל, כל עץ יוציא מסע שני חמורים. אז פעמיים 15, נכון? 15 ו-15, כמה יוצא? 30. ה-30 שעה, מינימום, הרי מי מביא ביקורים? תפתח את המשנה שמה. מי שיש לו לפחות שני אילנות, מביא וקורא. אבל אילן אחד הוא מביא ואינו קורא. אז יש שני אילנות, נגיד לו בגינה הוא שתל לפני השמיטה, שתל שני העצים של אני יודע מה, אקליפטוס, או אפילו לא אקליפטוס, ברוש, או כל מיני זה, שתל אותו, פתאום הברוש הזה הוציא מלא פירות. אז הפירות האלה יוצאים כמה, כל אילן, 15 שיעה. כדי לשוקח את האוזן, כמה זה שיעה? שיעה 6 קבים. כל שיעה זה בערך קרוב ל-12 פחות קצת. 10 קילו של, שלנו. כל שיעה. אז 15 שיעה כפול 10, 150 קילו. כל אילן מינימום מוציא. יכול להיות שיוציא יותר. אז עכשיו, לפי זה שאתה לוקח את הטנא, אומר הגאון מבינה, ואתה מחשיב שהטנא זה חצי שיעה, אז כמה זה מתוך שני העצים? שני העצים 30. אז חצי מ-30 זה 1/60. פשוט. אז הבנת איך הוא? אני חוזר עוד פעם. הוא אומר, קודם תיקח מה זה טנא, במסכת כלים כתוב, שטנא זה כלי המחזיק, מחזיק, כמה אמרנו? חצי שיעה. ואחר כך יש לנו גמרא בכתובות שאומרת, עתידה ארץ ישראל, כל אילן סרק, אין לך אילן סרק בארץ ישראל, שלא יוציא כמה מסע שני חמורים. עכשיו, כמה זה חמור נושא? זה יש לנו את מסכת בבא מציעה. בבא מציעה, הגמרא אומרת 15 שיעים. שני חמורים ביחד זה 30 שיעה. 30 שיעה, חצי שיעה, זה 1/60. תראה, בזה תשיבו דברי הרמב״ם, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, ותראה, זה גאון היה, גאון אדיר. אומר עוד, אז זה אמר ורשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה. בזה תבין את העניין. עוד מאמר, למה אמר האדמה? אומר, הרי ידוע שהיה, המשנה אומרת במסכת ביקורים, שאדם יורד לשדה, אז ראה תאנה שביקרה. אז הוא מברך על זה פרי האדמה, מברכים על זה ברור פרי העץ. ראה תאנה שביקרה. זאת אומרת, תאנה ראשונה יצאה, קורך עליה גמי, שם עליה גומי, סימן שזו הראשונה. אבל אצל עץ תאנים זה ידוע, לפעמים הוא אין עונה, זאת אומרת, יש לו עונה בקיץ, אבל הוא לא מוציא בדיוק באותו זמן. פתאום אותו עץ, חלק מוציא עכשיו, חלק עוד קצת, חלק עוד קצת, כמה חודשים עד שהם מוציאים. אז לפעמים יוצא תאנים מבושלות אחרות, לא אלה שהוא סימן אותם. אבל את אלה שהוא סימן, הוא מביא אותם. מביא אותם עם עדיין בוסר. בוסר, מה מברכים עליו? האדמה. כך כתב רבין משה בן חביב. מעכשיו מובן, מה זה ראשית כל פרי האדמה. וגם ארץ ישראל, כמו שאמרנו, נקראת מזבח אדמה תעשה בי. לכן הקבור בה, כאילו כבוד אצל המזבח. אז זה המעלה של ארץ ישראל. הרב חידה, תראה צירוץ אחר על פי המוסר והדרש. הוא אומר, ידוע שכשחטא האדם הראשון, אחד מעץ הדעת, גרם טל כללות. 10 כללות התקדל אדם. 10, איפה? בזעת אפיך תאכל לחם, בעת צבון תאכל עינה וכוס סדר דר וכולי. אחר כך 10 כללות התקללה חווה. כלומר, מתארת כל האיסורים שעובר על האישה עד שהיא בהיריון ועד שהיא מולידה ועד שבעד ועד ועד. אחר כך 10 כללות התקללה נחש. 9 כללות כללה האדמה. כי הייתה שותפה לזה. עכשיו, ידוע שארץ ישראל היא לא בכלל הכללה. מה היא נפקה מינה? אם זה כן בכלל הכללה או לא? הגמרא אומרת שאסור ללכת יחף על האדמה. אז כתבו איפה אסור ללכת יחף? בחוץ לארץ. אבל למה? שמה הארץ מקוללת. אז אם הוא דורך יחף בלי גרביים על האדמה, יש לו גינה, נגיד ב... וושינגטון, שמה, בדשא, בבית הלבן, ברמינן. אז זה יונק מהסיטרה אחרא. והוא הופך להיות ויתרח. אז זה מסוכן מאוד. אבל בארץ ישראל אתה יכול ללכת יחף, כך כותב הגאון חידה. אתה יכול ללכת יחף, הוא מביא בשם סבא שלו, רבי אברהם אזולאי. למה? אין בכללה. כל הסיבה בגלל הכללה. אבל בערב שנכנסנו לארץ ישראל, אז הכללה פה נפסקה, ואתה יכול ללכת יחף. וכן, אם האדמה מרוצפת, בחוץ לארץ, אתה יכול. וכן, אם זה לא קומה ראשונה, זאת אומרת, קומה גבוהה יותר, אתה יכול ללכת יחף. אבל בקומת קרקע ממש, שאין מתחתיה לא מחסנים ולא אוויר ולא כלום, זה אתה פטור. אז כן, יזהר האדם בחוץ הארץ, השם הצילנו. זאת אומרת, לכם לקחת מראשית כל פרי האדמה, זה האדמה שהתקללה, שאמר לו ארורה האדמה בעבוריך. עכשיו, היא מוציאה פירות, אז היא מתברכת, אז אין כאן כללה. רבי יצחק קארו, זה היה דודו חזק וברוך. דודו של מרן רבי יוסף קארו. היה דודו. הוא עליו השלום, נרדם גם זה. קארו, לא, הוא גם ישן, לא, לא. תביא לי אחד שלא ישן, בוא הנה. בוא לפה, שב פה, כן. רבי יצחק קארו, שב פה, זה מקום, כן. רבי יצחק קארו, הוא היה דוד של מרן רבי יוסף קארו. הרי מרן רבי יוסף קארו, מה היה איתו? אביו היה שמו רבי אפרים, מתחכם היה. והוא מסכן נפטר, השאיר אותם יתומים, את מרן ואחותו ועוד. מרן היה בגיל 6, התייתם. ובדיוק אז היה גירוש ספרד. הוא יצא לגלות, תארו לכם, ילד בגיל 6, יצא לגלות. בלי אבא, בלי משפחה, יש לו רק אחות אחת איתו. גלה, בדרך הגיעו לפורטוגל, דרך ארוכה מאוד. במפה זה נראה שתי אצבעות, אבל זה מאות, אלפי קילומטרים. הגיע לפורטוגל, והנה פגש שם את דוד שלו, רבי יצחק קארו. אז דוד שלו לקח אותו, והתחיל לאמץ אותו, וטפל בו. אחר כך זכה, הוא פרנס אותו, וטיפל בו, וזכה בו, ונתן לו את ביתו לאישה. אז הוא התחתן עם בת דודו. אחר כך היא נפטרה לו עליכם צעירה, לקח אישה אחרת. אבל מרן, איך שיהיה, זכה. היה חתנו של רבי יצחק קארו, שהוא דודו. רבי יצחק קארו כתב ספר, תולדות יצחק על התורה. כתב עוד ספרים, לא כולם ידועים, אבל יש לו תולדות יצחק. היום זה ספר מצוי. הוא כותב שם בתולדות יצחק, כותב, תדע, מה שאמר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אומר, זה שני דברים, לימד אותנו פה התורה, לימדה אותנו שני דברים של דרך ארץ. מה העניין בביקורים? הוא אומר, אחד, שאל תמהר לאכול. אדם רואה לפעמים אוכל יפה, טעים, והוא רעב ורוצה לאכול. יש לו תאווה, תחכה, שבור את התאווה קצת. עד שתברך, תראה, תעשר את זה, הוא תביא ביקורים קודם, כן, אחר כך תוכל. זה מחנך את האדם להמתין, לא למהר. דבר אחד. דבר שני, לימד אותנו ענבה. אומר, המצווה הזאת, יש בה ענבה. מה ענבה? אומר שהגמרא אומרת בביקורים, יש ירושלמי על ביקורים. יש מעניין, רבי יוסף חיים כותב, שאם אדם יודע יום הולדתו בתאריך העברי, אז כמה ימים לפני כן ילמד מסכת ביקורים. ובאותו יום יסיים אותה. כל שנה יעשה כך. ואז זה סגולה לאריכות ימים. שמה העניין במסכת ביקורים? כנראה ששמה, מה שזה, היא לא גדולה, היא י"ג 13 דפים. אבל שמה כנראה סוגיות שמה מדברות על חיי האדם. מה נקרא שמת בקרת, מה לא בקרת, אם מת בגיל 50, מת בגיל 60. אז זה סגולה שאדם יחיה. אז קורה את זה ביום הולדתו. ויעשה עד סיום, אומר, ואוכל מגדנות, ממתקים וכדומה. בקיצור הדברים, שמה, מסכת ביקורים מביא, אז איפה היינו שמה? בנור רבי יצחק קארו. אז הוא אומר שם, אפילו מלך, המשנה אומרת, אפילו מלך שבישראל, והגמרא מביאה, אגריפס המלך. היה עשיר והיה ענק, והיה יודע, למדן גם היה. הוא בעצמו היה לו שדות, לקח את הסל של הביקורים, שם על הכתפיים שלו, וכולם היו הולכים אחריו. זאת אומרת שבמצוות הביקורים, כולם, כל ישראל היו משתתפים. יותר מזה, הגמרא שם מתארת, איך היו הולכים עם כל עיר או כל יישוב, היו הולכים קביצה, משלחת מאותו יישוב. והחליל לפניהם, והיה שור, שור כבד, מקשטים אותו בכל מיני קישוטים, פרחים, בכל מיני פירות עליו וסלסלות, והיו צועדים בירושלים, את כל ירושלים עד שמגיעים לבית המקדש. וכל בעלי אומניות שבירושלים היו מפסיקים את האומנות, היה מותר להם, הרי פועל, אסור להפסיק עבודה, אפילו דקה, הוא גוזל את בעל הבית. אז היו מפסיקים, כאן התירו להם, למה? משום עושה מצווה. והיו אומרים להם, אחינו, תושבי רמת גן, ברוך בואכם לשלום. אחינו, תושבי קריית שמונה, ברוכים הבאים. ככה היו אומרים להם, ומקבלים את פניהם, ואחר כך הולכים, עולים לירושלים, לבית המקדש. אומר, איזה שמחה, הגמרא שמה מתארת. אז הוא אומר, מכאן תלמד, שכל אחד ואחד היה בעצמו לוקח על הכתפיים תנא חצי שאה. זה משקל, זה כמה קילו, אמרנו, הרי שאה שישה קבים, נכון? אז שישה קבים, שלושה קבים, כל קב זה בערך קילו 200 ומשהו. אז שלוש פעמים, בערך 4 קילו, 5 קילו, תגיד, בין 4 ל-5, 4 פלוס. שם על הכתפיים שלו, וכל הדרך הולך עם זה. זה אין לנוח באמצע, או ייקח אותך טרמפיסט. אין כלי רכב, כניסה לכלי רכב אסורה. אז הם הולכים ברגל, והחליל לפניהם, ושרים, ומרקדים, ושמחים, ומביאים את הביקורים לבית המקדש. אז הוא אומר, מכאן לומד ענבה. גם למדנו דרך ארץ, גם למדנו ענבה. כך כותב רבי יצחק הרחק. אחר כך הוא אומר, תדע מה היה עוד, רבנו משה אלשיך עליו השלום. רבנו משה אלשיך כותב, אומר תדע, היה שם, הוא אומר, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. מי זה ארמי עובד אבי? מה ארמי? אומר, אלא ארמי, זה לבן, סתם ארמי, שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, לא ככה? אומרים שם. איך אומרים שם? נו, אומרים את הפסוק הזה, הרמי עובד אבי וירד מצרמה וישם בגוי גדול עצום ברם. ויראו אותנו המצרים ויענו ותנו עלינו עבודה קשה. אז הרמי עובד אבי, זה לבן הרמי. הוא רצה להרוג את יעקב אבינו. ולא הצליח. הוא לא אמר, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. ואלוהי אביכם אמש אמר אליי, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. זה מחשמו ועוד הוא מתגאה, שהוא יש בידו. אני, תראה, אתה לא יודע מי אני, תראה מה נהיה ממנו בסוף. ארומד או טרב, עפר ואפר, נהיה ממנו, כלום. אז אומר אלשיך, רבי משה אלשיך עליו השלום, ארמי בגללו ירדנו למצרים. למה? איפה הוא השם פה? זה אומר, תראה, מה הוא עשה? הרמאות הראשונה שרימה את יעקב אבינו, הוא אמר לו, רחל, יעקב אמר לו, ברחל אהבותך 7 שנים, ברחל ביתך הקטנה. שלא יחליף, לא יגיד, אני החלפתי את השמות, יגיד, ביתך, לא רחל אחרת, אלא הבת שלך, וגם הקטנה. אז אל תעשי איתי משחקים, ידע מראש שהוא רמאי. בכל זאת, מה הוא עשה? הרשע הזה לא יכול בלי לרמות. שם לו את לאה במקומו. עכשיו, מה היה? היה, למה יעקב? יעקב ידע ברוח הקודש שעקרת הבית זאת רחל. הוא הלך עד שמה לקחת את רחל. לאה זאת אם הבנים. ככה הגמרא דורשת. משה ויעקרת הבית זו רחל. הם הבנים שמחה הללויה, זו לאה. אז אם כן, רחל היא העקרת הבית. עכשיו היא הייתה צריכה ללדת את יוסף שהוא בכור. מה נאמר על יוסף? בכור שרו, הדר לו, וקרנרם, קרנר, יאללה, עוד פח אל נסראללה ואל הניה ואל סמיר ואל כל אלה שימותו כולם. בקיצור הדברים, אז אם כן, אם כן, ארמי עובד אבי. הוא רצה, היה צריך יוסף להיות בכור, בגלל זה יוסף לא נהיה בכור, אחר כך יוסף רואה את החלומות, ומתחילה קנאת האחים. מי גרם? לבן. הוא גרם. התחילה קנאת האחים ביוסף. מלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. והוסיפו עוד צנוע אותו על חלומותיו ועל דברם. ואז בגללו, מה עשו? מכרו אותו למצרים. הוא ירד למצרים. אם לא, לא היינו יורדים למצרים. ואז ירדו אבותינו למצרים, וישבו, השתעבדו שמה כל השנים האלה, ואחר כך היה צריך לאותות ומופתים, להוציא אותם. משה רבנו קם מטרח, ואחר כך 40 שנה במדבר, עד שבאו לארץ ישראל. וגם משה לא נכנס איתם. אז זה היה צער גדול. לכן אומר, מזכירים כעת את לבן הארמי, שבגללו הפסדנו את ארץ ישראל. אחרת, היינו באים ישר לארץ ישראל, היינו שם. לא היה צריך לבוא אפילו. יעקב אבינו היה פה, ויש יעקב בארץ מגורי אבים, בארץ כנעם. אז זה פה ארץ כנעם. ואז הביא את הבנים שלו, וכאן היו נולדים, ומשה רבנו היה נולד, ואם משה היה נולד בארץ ישראל, הוא היה מלך שלנו, ועד היום היה חי. ואנחנו היינו חיים לנצח. לא היה מוות, לא עגל, לא ערב רב, לא ממשלת הזה, שמונה ראשים, יש לה, ולא רק שמונה, כל חמור מלך. יש שם 100, כמה? מתוך 120 ו-61, כל יום אחד משתגע, אומר איזה משהו, מאיים. אז זה גבר, אז אתה מבין, תראה איזה גלות אנחנו נמצאים. בבדי עבדים משלו בנו, פורק אין מי אדם. מה נעשה? אז זה אומר, אז הוא ירד, ירד. הרמי עובד אבי, מה זה עובד? שאל מה, ועכשיו מה? למה אומר עובד, עכשיו הווה? הרמי רצה לאבד אבי, תגיד. אבל הרמי עובד אבי, אומר כן, כעת בהווה, הוא היצר הרע שנלחם בנו כל הזמן, זה גם הממשלות האלה, אז זה על אותו, על זה הוא מתכוון. כך כותב הרשך, אומר שלא יהיה לנו מנוחה עד שיבוא משיח. אז אכן אמרו, ראשית צמיחת גאולתנו לתפארת וכולי, כולה כזב, שקר וחזב. זה לא מדינה, לא יהודית, זה לא שום דבר, אין להם כלום. שום דבר, מפיש. שום, אין שום דבר, ריח של יהדות אין, מחקו את הכל. אז אומר עובד, כעת, בהווה. אבל מי עובד אבי? וירד מצרימה. אחר כך מה אומר, ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לנו, איך כתוב שם ההמשך? ונחתו לפני השם אלוהיך. מה אומרת הגמרא, וראשי מביא את זה במקום, לפני כן היה אומר, תגנו, היה אומר בקול רם, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו, בוכה. ומבקר, אומר לך, תה. תנו עבודה קשה. ואני אצעק אל השם אלוקי אבותינו, וירא השם את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. כשמגיע לפסוק הזה, ואתה, אומר את זה בשקט. אומר בלחש. מה קרה? כי הוא אומר שבחור בלחש, בקול נמוך. למה? זה מה שאתה משלם? חצי זה תנה, חצי שיעה, זה מה שאתה מביא, זה הביקורים, אבל ככה התורה אמרה, ככה אמרו רבותינו, תקנו לנו, נביא תנה וסלת בתנה. אומר, זה אומר בלחש, אומר, זה מעשה, והעיר לודג', לא יודע איפה זה, אמזינה, בין פולניה לשם, באיזשהו מקום, תצביע במפה, תמצא אותה. שם היה עליו השלום, תמיד חכם גדול באותה תקופה, ובזמן הרב חידה, עליו השלום, קראו לו רבי אליהו מייזליש. אליהו מייזליש היה פיקח ותמיד חכם, עצום בקיא בכל התורה. אז הוא מביא את הגמרא במסרת סוטה, דף לב. הגמרא אומרת שהיה אומר את זה בקול נמוך. ולמה בקול נמוך? הוא אומר, לא הבנתי כל הזמן. עד שיום אחד היה איזה מעשה בעיר שלו. מה היה? היה שם איזה משפחה מסכנה ענייה, שרף לה הבית. כל הבית, כל התחולה, הכל הלך. לא נשאר כלום. אבל נפשות, ברוך השם, נשארו. והיו 12 נפשות. ניצלו כולם. ממאכולת אש. ולא היה להם אפילו בגד ללבוש. כלום. אז מיד הרב נרתם לעסק והתחיל להתרים. הרב בעצמו. תראה מה זה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. הגמרא אומרת, בלעזר מני עקב, כל שיש בו תורה ואין בו קבילות חסדים, זה חסד שלום. כתוב על הדברים חמורים מאוד. צריך גם החכם, כמו שראינו, כל חכמי ישראל, לאורך הדורות. רבן יוחנן בן זכאי, היה גבאי צדקה. רבי עקיבא, היה גבאי צדקה. ועוד, תראה בלי סוף בגמרא, כמה אתה רואה מעשיות ועניינים ועובדות כאלה. אז הלך רבי אליהו, התחיל לטפל. אבל ראה שזה לא זז העסק. האנשים שם לא היה להם מספיק כסף. אבל היה שם עשיר, עשיר אחד גדול. שלח לקרוא לו. מה, עשיר זה הגביר של העיר. התחיל הרב לדבר איתו. סיפר לו את הצער, את המצב של המשפחה. הכל שרוף, הכל הלך. אין להם בית, אין להם רעיתים, אין מיטות, אין בגדים, אין כלום. ועוד מעט חגים, מה אנחנו עושים? זה השיר הזה, התחיל לקונן. אמרנו פעם חכם עובדיה, עליו השלום, מרן, שהוא ביקש מאיזה עשיר שיתמוך בישיבות. התחיל העשיר לבכות, אומר עד כדי כך, מרוב שרחמתי עליו, כמעט אני הוצאתי מהכיס שלי כסף לתת לו. ככה זה. אז התחיל העשיר להגיד לו, תשמע, בדיוק עשו לי שנת המס ועשו לי בדיקה, והיוו אותי במיסים כאלה וכאלה. את הארנונה העלו, את המיסים הגביעו, ובדיוק היה לי סחורה שנתקעה באיזה מקום, קיצור, איזה קינות, יעלו אומלל עלי אדמות. וסיפר וסיפר וסיפר, ואמר, ועל הכל, אשתו באה אליו ועושה לו צרות צרורות. כל יום בשעת הארוחה, היא מכינה ארוחה, ובאה, נו, תביא לי כסף, רוצה לקנות תכשיטים, רוצה לנסוע לצרפת, רוצה לנסוע ללנדן, רוצה לנסוע לארגנטינה, בוא נטייל, בוא ניסע, בוא נוציא, כל היום מבזבזת כסף. ומה אני אעשה? וכמה בגדים, כמה היא קונה, בגדים, חפצים, בלי סוף. הולכת לשוק, מוחקת הכל. לא משאירה אחריה כלום. אז מה אני עושה? קרא הרב שאין מה לעשות איתו, עזב אותו, אמר לו, לך, לך לשלום, עזוב אותי. עזוב. זה בשביל כפרות, השכבה נעשה. טוב, עברו 3 חודשים. רואה שלא הסתדר העסק. ואין, לא השיגו אפילו שליש מהכסף שצריך בשביל לשקם את המשפחה. מה יהיה? י"ב נפשות. הלך הרב יום אחד בעצמו, בהפתעה, לבית של העשיר הזה. אבל סליחה שאמרתי בית, הוא הלך לארמון. בוא זה סגולה לישון פה. סגולה, סגולה, כן. אז הלך לארמון של הזה. וראה שם בחצר איזה קרקרות, איזה סוסים. יש שם אחד שמרוחץ אותם ומסרק להם את השיער, אחד שמקשט אותם. וקרקרות מפוארות, כולם מוזהבות, וואי. וזה, והרב ממשיך ללכת, אז ראו אותו בני העובדים שם, ומלא עובדים. כל אלה מקבלים משכורות ממנו וגרים שם גם. מאיפה? אז הוא אומר, אין לו כסף. עלה במדרגות, שאל אותם איפה הוא גר, ולמעלה, הקומה שלישית. עלה הרב את המדרגות, איזה מדרגות, איזה ראי, כל זה אתה רואה. אתה רואה את עצמך 390 פעם. יש ראי, אברי, 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 את רואה את עצמך מכל הצדדים, מכל הכיוון. ועולה למעלה ורואה פה ויטרינה של זה, ויטרינה של ההוא, וכל מיני תצוגות, תחשור אתה באיזה מוזיאון. וואו, וואו, וואו. ואז עלה אליו וראה אותו יושב על איזה קורסה מוזהבת, ומתנדנת שם, והוא מקלף לו בננות ומכניס לו לתוך הפה. וואי, וואי, וואי. זה ראה את הרב נבהל. אמר לו, הרב, תגיד לי, אני לא הבנתי כל הזמן, היה לי קושיה בפרשה. ועתה הנה הבאתי למה הגמרא אומרת, במסכת סוטה, דף לב, הגמרא אומרת שם, אומרת זה בקול נמוך. מעכשיו הבנתי, שבאתי אליך לבקש כסף עבור המשפחה האומללה הזאת, כמה קינות קראת, כמה עשית לי תשעבעה, וואי וואי וואי. אבל את השבח שלך, מה שיש לך, ברוך השם, שייתן לך השם עוד, את זה אתה אומר בקול נמוך, אתה לא מגלה בכלל. והנה היום גיליתי. תשמע, אם אתה לא תיתן, אוי ואבוי, מה יהיה לו? מיד קם זה והביא כסף, כל מה שהיה צריך נתן לו, והכל הלך על מקומו בשלום. אחר כך, זהו. התורה ממשיכה ואומרת שתחלל עשרת כל מעשר תבואתך, מה יהיה היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות את כל החוקים האלה. את אדוני אמרת היום לאות לך לאלוהים, לכם מדרכיו, לשמוע חוקם ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע מקולו. ואדוני אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמוע כל מצוותיו. זאת אומרת, שאנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאמרנו כעת משם הרמב״ם, על אלו דברים שאין להם שיעור, נכון? מה הגמרא בקידושין, מה אומרת? הגמרא שמה מקשה. משנה אומרת, כל העושה מצווה אחת, מטיבים לו, ומה עוד מעריכים לו ימיו ושנותיו, ונוחל עולם הבא. בקשה הגמרא, מה אתה אומר כל העושה מצווה אחת, ורמין הוא, הרי כתוב במשנה בפאה, אלו דברים שאין להם שיעור, פאה והביקורים והרעיון, מה כתוב בדברים שאדם עושה אותם, וכן מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. רש"י אומר, משמע שדווקא המצוות האלה, אז אם כן אלה חשובות, תרץ את הגמרא, תרצה כל מיני תירוצים, בסוף אביה רבה, קיצור, המסקנה של הגמרא זה ליום הדין, שאנחנו באים כעת לקראת ימי ראש השנה ויום הכיפורים, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו דן אותנו. כך כתוב, תפתח את ספר הזיכרונות, כך כתב רבי אמנון למגנצה, תדעו כל דבריו קודש, הגאון מבינה פירש את כל דבריו על פי ההלכה ועל פי הגמרא, דבריו מדויקים. ביום ראש השנה יכתבון, ביום צום הכיפורים יחתמון, כמה יעברון, מי באש, מי במים, מי בסקילה, מי בשריפה, מי בחניקה, מי בבר מינן, איזה נורא והיום. אז זה הזמן כעת להתעורר. אז אומרת הגמרא שרוב העולם הם נקראים בינונים. מה פירוש? מה, כולם 50-50? איך יכול להיות? זאת אומרת, המפרשים כתבו, מפרשים על הרמב״ם, כתבו שאין הכוונה שקול מצד 50-50. לא. הרי הרמב״ם כבר הקדים וכתב, זה משקל תמים דעים. אז זה המשקל. לפי זה הקדוש ברוך הוא דן. אז מה יוצא? יש אדם עושה מצוות, אבל גם עוונות פה ושם. הולך הביתה, מבזבז הזמן, מבטל תורה, פעמים מתקוטט עם ההוא, מדבר קצת רכילות, לשון הרע. מי יכול להגיד, אני לא נכשל, שונא את מישהו, אתה תשנא את אחיך בלבביך, ועוד ועוד ועוד. אז בינונים, מה דינו של הבינוני הזה? תלוי ועומד כל עשרת ימי תשובה. מה יעשה? אז הגמרא אומרת, שזה באלו דברים שאין להם שיעור, שאתה תשתדל לעשות בעשרת ימי תשובה. אחד מהרשימה שכתוב שם במשנה, אלו דברים שאין להם שיעור. ואז תעשה ביקור חולים, הכנסת אורחים, השכמת הכנסת, כמובת המדרש, הבאת שלום בן אדם לחברו, בן איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אם יהיה בך אחד מהם, ותעשה אותו באופן רציני, אתה הופך את הגזר דין שלך מרע להכי טוב בעולם. ואז הכל הולך על מקומו, ולכן הביא לנו פה את הברכות, את התוכחות. מה אמר שמה? תוכחות הגמרא אומרת, אין להפסיק בהם, אלא את כולם צריך להגיד אותם, משום מוסר השם בני אל תמאס, ואל תקוץ בתוכחתו. אבל כתב הגאון חידה, הובא במדרש, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, ותקרא את הפסוקים בהפוך, תמצא כל ברכות. אז זה לא חלילה וחס כללות, אלא יש בידך, על ידי מעשים טובים, להפוך את הכל לברכות. ומה הם? רבנו ארי כתב. כתב יש דרך. אומר, תדע שמספר המילים שיש בפרשה שלנו של התוכחות, הם גמטריה תרעו, 676. זה 26 פעם הוויה. אם תכפיל 26 כפול 26, תגיע לתוצאה הזאת. מה העניין 26 כפול 26? אומר, במילה עזרת אבותינו, אתה הוא מהעולם, שאומר עזרת אבותינו כל בוקר לפני העמידה של שחר. לכוון עזרת, זה גמטריה 26. ואז זה יגרום לו לכוון בשם השם שהוא אומר בעמידה. אז אם אתה רוצה להפוך את הכללות לברכות, הנה, בעמידה תכוון כל פעם שאתה מוציא שם השם מפיך, היה עובד ויהיה אדון הכל, לפחות. ויש שם 26 אזכרות. כל הכללות לברכות, השם יתברך. יגזור עליכם גזרות טובות, ויכתבכם בספר חיים טובים, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ותזכה בקרוב לבניין בית המקדש, וביאת משיחנו בעגלה ובזמן קריב, אמן, כן יהי רבות.